ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לטל שניידר, כתבת פוליטית זמן ישראל, בוקר טוב טל.
בוקר טוב טל.
בוקר טוב.
טוב, תגידי כמה זה באמת היית בהלם ממגוון הגימיקים של ביבי בנאום שלו באום?
לא הלם, הייתי אומרת...
זה לא היה איזה...
הגיע מאובזר, הגיע מאובזר.
לא יודעת, כל הרמקולים הזה, לא היה איזה משהו ש... וואו, זה כבר הלכת אחד יותר מדי?
כן, אז לגבי הרמקולים לגמרי, מזה הייתי מופתעת ברמה של... שלא האמנתי שזה באמת קורה, אפילו חשבתי באיזשהו שלב שהתמונות הן פייק, זאת אומרת שלא באמת שמים רמקולים, אלא שזה איזשהו כזה שיבוש תודעה עלינו, עליי. אבל אחר כך הבנתי שזה באמת קרה, זה מאוד הפתיע אותי. אבל שאר הגימיקים שהוא עשה על הבמה, זה היה רצף כזה של כל כך הרבה גימיקים, שאתם, זה כמו באירוויזיון, שכאילו מגיע איזה זמר עם כל כך הרבה שטיקים, ואתם אומרים, רגע, איפה השיר?
כן.
אז זה הייתה התחושה. לגבי הרמקולים, ברצועה, לדעתי, אחת הטעויות היותר גדולות של נתניהו, וגם מלווה בשקרים וב... מעין הסברים לציבור הישראלי שלא תופסים.
אז בוא נדבר קצת על השקרים. איזה שקרים היו שם ואיך העולם רואה את זה גם?
בעולם זה הופיע בכותרות בצורה שלילית. זאת אומרת, זה נכתב בכל הכותרות שהוא שיגר לתושבי עזה את הנאום, זה מופיע בצורה שלילית מגוחכת. לגבי השקרים, כשהביקורת בישראל התחילה לצוץ, אז הצוות שלו מלשכת ראש הממשלה אמר, לא, לא, הרמקולים רק, רק בגבול, בצד הישראלי, ואז אתה אומר, רגע, רגע, אם זה בצד הישראלי בגבול, אז מי שומע את זה? תושבי הקיבוצים? למי זה מיועד? אם, או לחיילים?
נאמר שזה מיועד לחטופים, כן. ולעזתים בטלפון זה היה.
כן, נאמר.
אז בכלל הסיפור של החטופים, אני לא מצליחה להבין איך חטוף בעומק של 30 קילומטר של זה יכול לשמוע כזה דבר, זה לא נשמע לי הגיוני. לגבי הזעתים, שוב, אתה שם רמקול, אפילו אם זה בתוך ציר נצרים, ואנשים נמצאים 2-3 קילומטר או אפילו קילומטר, אף אחד לא יכול לשמוע את זה.
אני רוצה להגיד משהו, טל, אני רוצה להגיד לי, לך ולגלית, זה נעשה ספין כדי... שלא נדבר על המהות, באמת, שלא נדבר על המהות.
אבל למה? כי מה יש, מה השקר המרכזי במהות?
כי המהות היא שצריך להפסיק את המלחמה, והמהות היא שהוא ידע שיקומו וינטשו לו את האולם, ויקראו לו דיני של המזרח התיכון. המהות היא מה שקרה באולם, ומה שנאמר, ובעיקר מה שלא נאמר שם. אז על מה? כדי שלא נדבר על זה, נדבר על רמקולים. עזבו, בואו נשחרר את זה בעיניי, זה ספין, כן, זה ספין, זה כלום. טל יודעת, טל, אני רוצה שנשמע ממך מה התגובות על הנאום עצמו, על מה שנאמר, ובעיקר על מה שלא נאמר. על המהות, כן. גם
הכותרות הן אומרות נאום דפיין, זאת אומרת, תוקפני, או נאום מטריסני. זה לא נאום של בשורה, אלא זה נאום של איש מלחמה. זאת אומרת, ככה זה תואר. אני אגב עברתי ערוצים בזמן אמת, ביום שישי, זבזבתי, וכן ראיתי שהוא משודר בשידור חי באירופה, בארצות הברית, זאת אומרת, כן, להבדיל אולי מנאומים של מנהיגים אחרים, שידרו את זה בכל העולם, בואו נגיד את האמת. כן, אבל התוכן, זאת אומרת, כשעומד מנהיג ישראלי, שכל העולם כרגע על הרגליים האחוריות עם ביקורת נוראית לגבי המעשה בעזה, ו... תראו, הוא ניסה להפנות לזוועות של שביעי באוקטובר, לטרור של שביעי באוקטובר, לטבח הנוראי שאצלנו עברו. וזה נכון, זה כמובן שזה קרה, וזה חשוב להזכיר את זה, ולא נשכח את זה לעד. אבל העולם מסתכל על הדברים שקורים בעזה בחודשים האחרונים. אנשים לא מסתכלים שנתיים אחורה, ולכן, זאת אומרת, זה קצת, זה מאוחר מדי לבוא עכשיו עם הברקוד הזה ולדבר עליו. עכשיו, מכיוון שהוא לא מציע בנאום שום חזון, שום פתרון, הוא שמר את הכל ליום שני, שזה זכותו, זה בסדר, כי ביום שני יקבוע דברים מחר בבית הלבן. אז בנאום, הוא לא רצה להתייחס מראש למה שהולך להיות ביום שני. אז הוא אפילו לא דיבר על החמישה עקרונות שהוא כל הזמן מציג, כי הוא לא רצה לעשות מה שנקרא להקדים את טראמפ. אז אין בנאום בעצם תוכן... שנותן לאנשים לא כותרת של אוקיי, זה ייפטר מתישהו, זה ייגמר, המלחמה יום אחד תסתיים, אנחנו רוצים, זה לא היה שם. שהכל נאום מלחמה בעצם.
טל, אני רוצה לשאול אותך.
לא, הוא אומר, אתם תשחררו עכשיו את כל החטופים, אנחנו נסיים את המלחמה.
לא רק, אגב, לא רק, יש לו עוד דרישות, ויהיו לו עוד דרישות, אנחנו זוכרים את רפיח, ועד את פילדלפי, רפיח, ציר מורג, נצרים, כל פעם יהיה דרישה אחרת, אבל טל, יש לי שאלה, את כתבת פוליטית יומיים וחצי.
כן.
מה הוא בקרב הישרדות. הוא קרב הישרדות מצד אחד, בן גביר אומר לו, אדוני, אם אתה ציים, אני ככה. השני אומר לו, סמוטריץ', צריך לעלות, להשוות, ואם לא, אם לא לעלות. יש לו את טראמפ. איפה הוא עומד? מה הצעד הבא שלו? הוא הגיע לקצה הדרך, או איזה שפן? קראו לו האודיני של המזרח התיכון, אם אינני טועה בסקי ניוז. תגידי, איזה שפן אודיני הולך לשלוף?
הוא תמיד יש לו שפן הדחיינות, אני חושבת. אחד מה... בוא נדבר רגע, באמת תכלס, אחד מהסעיפים של 21 הנקודות, הוא מתעסק מה קורה אם החמאס מסרב לתוכנית של טראמפ. וזה באמת, אני חושבת, הבעיה פה הגדולה האמיתית, ואולי גם סוג של, לא רוצה להגיד תקווה של נתניהו, אבל אתם יודעים, הוא יגיד, תראו, אני באתי והסכמתי, אז יש שם סעיף שבא ואומר שאם החמאס מסרב, אז מתחילים את אותו תוכנית של 21 הנקודות בחלק מסוים של עזה. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, לפי זה מתחילים את זה בלי החטופים בעצם. ואז מדובר על שטח שישראל לא יכולה לספח.
תלוי לדעת מי, תלוי לדעת מי, כי ראיתי שיצאה אתמול משלחת בהשתתפותו של ראש מועצת יש"ע. בדיוק כדי להגיד, ואני שמעתי אותו אומר אתמול, יש כל כך הרבה כפרים ויישובים ערבים במדינה, אז יהיו עוד 200 אלף, לא יודעת מה המספר שהוא אמר, אז יהיו עוד.
כמה מיליונים.
לטענתו אפשר לספח, והם נסעו כדי לשכנע את ראש הממשלה.
שחובה לספח.
יהיה איזה אפקט כזה על אוזנו של ראש הממשלה.
הם עסוקים בסיפוח של יהודה ושומרון, ואני כרגע ניסיתי לדבר על מה שקורה בתוך עזה, שגם שם טראמפ הודיע שלא היה סיפוח, אבל בכל מקרה, אני אומרת שכאילו, אם החמאס...
לא רק שלא יהיה סיפוח, גם לא... איתן, אני רק רוצה להשלים, לא רק שלא יהיה סיפוח, גם לא יהיה הגליה של התושבים. זה כאילו 180, אופ, היפוך, סלטה אחורה.
נכון, כתוב בתוכנית, ב-21 הנקודות, כל תושב עזה שרוצה לצאת, יוכל לחזור. וכל השאר שירצו להישאר, יש שם סעיף ממש מפורש, יזכו לחיים נורמליים וכו' וכו', ויוכלו לחיות בכבוד וכו'.
כן.
זאת אומרת, כל התוכנית של גילה גמליאל, מה שנקרא, לא נמצאת ב-21 הנקודות, אבל כן יש סוג של מה קורה עם החמאס מסרבים, ואז גם התוכנית מתחילה, אבל רק בתוך כאילו כפיילוט באזור מסוים בעזה. אני חושבת שאולי הוא ינסה באמצעות הדברים האלו לבוא ולהגיד לימין, תראו, בואו תישארו עוד קצת, כי תראו, אולי אם אנחנו נתחיל את זה, מעין איזה שהם, אתם יודעים, נתניהו מאוד טוב בדחיינות הזאת, של בואו תחכו, בואו תראו.
למה טראמפ זורם איתו? כאילו, בואי, סליחה לשאלה, מה זה, זה עניין בייס אמריקאי, אוונגליסטים, אבל כבר הקדנציה השנייה שלו. למה הוא זורם עם זה? הוא מחבל לו באספירציות של פרס נובל לשלום, הוא עלול לחבל לו עוד בהסכמי אברהם. למה הוא זורם איתו?
אני חושבת שהוא מחבב אותו, שהוא מזדהה עם הערכים השמרניים ברמה האישית, הוא היה מפסוט מהמערך.
אבל אנחנו זוכרים מה שהוא אמר לברק רביד באחד מהרעיונות שהוא עשה איתו, אנחנו זוכרים גם שיש לו דעה נוקבת אחרת עליו, למה הוא זורם עם זה?
אני מזכירה לכם, גם הייתה פגישה אחת פחות מוצלחת בנדמה לי בינואר או בפברואר, שנתניהו הוצץ ממיוחד מבודפשט.
נכון.
ואז טראמפ לא בדיוק זרם איתו, אז יכול להתהפך עליו, הוא יכול, זה שהוא זורם איתו עכשיו לא אומר שום דבר לגבי מחר. אני לא יודעת להגיד לכם, אם הוא ירגיש שנתניהו מתחיל להיות מכשול, והסיפור בקטר כן כבר שם את ההתנהגות של נתניהו כמכשול, והפגיעה בקטר מאוד מטרידה את האמריקאים, אז יכול להתהפך, זה לא איזשהו מובטח לנצח. זורם איתו עכשיו, נראה מה יהיה הלאה.
את אופטימית?
לגבי נתניהו?
לגבי התוצאות של יום שני, לגבי איך שהנסיעה הזאת תסתיים שם.
אני לא יודעת, אני כן חושבת שהתוכנית ה-21 הנקודות היא לטובת ישראל, והיא רצינית, זאת אומרת, יש בה הרבה דברים, ויש בה גם הרבה, צריך להגיד, יש בה משבצות, הפאזל לא שלם, שבכל סידורי הביטחון מאוד מופל. אני אופטימית לגבי זה שלא יקרה לנו טבח כזה. האם אני אופטימית לגבי ההנהגה שלנו? לא. אבל לגבי זה שהעם הישראלי והצבא הישראלי ישמור עלינו, אני יותר אופטימית.
טוב, זה גם טוב. אנחנו ניקח כן. גם את זה. טל שניידר, כתבת פוליטית מדינית זמן ישראל, תודה רבה.
תודה, טל, תודה.
תודה, יום טוב.